שלום, מה המצב? אנחנו 30 דקות או פחות, פרק שמדבר על התעשייה הפיננסית ועל ההונאות שקורות שם, פרק מרתק, תכף נכיר את היזם שאני מכיר אותו, מימים הרבה הרבה יותר שקטים, אבל לפני שנכיר את האורח שלנו, נזכיר את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט, 30 דקות או פחות מופיע גם באתר כלכליסט, מוזמנים להציץ שם, כל הפרקים עולים ככתבות טקסט, אז אם מעניין אתכם טיפה יותר להתעמק, פשוט כנסו לשם. זהו, בוא נשים מוזיקה ונתחיל את הפרק. אז שלום לשירן ויצמן.
שלום וברכה.
מה המצב?
בימים אלו אומרים, הרוב בסדר.
הרוב בסדר. כן. זה יפה, אני מקווה שהרוב, כאילו באמת רוב, המנכ״ל ואחד מייסדי שילד.
אמת.
אנחנו נפגשנו, אתה הזכרת לי, באיזה כנס בפינלנד, כנס שנקרא סלאש, זה כנס סטארט-אפים כאילו מאוד מאוד גדול באירופה, רגע לפני שהעולם עשה את הסלטה הראשונה, ואז היו עוד כמה סלטות. בדצמבר 19, רגע לפני הקורונה, אחרי הקורונה היו פה עניינים במדינה, ומלחמה נוראית והכל. וקצת לפני כן התחלת לעבוד על שילד, נכון?
נכון, אנחנו התחלנו לעבוד על שילד לקראת סוף 2017. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאנחנו נפגשנו כבר היינו שנתיים עם חברה. Mm-hmm. היינו עדיין בוטסטראפ באותו זמן, אז הייתי okay. בסלאש כדי להיפגש עם קרנות, ולהיראות כן. ולהישמע.
נכון, היה שם דוכן של מכון הייצוא ששנינו ככה, היינו אני עם החברה הראשונה שלי, מונרוט, וגם אנחנו פגשנו שם הרבה משקיעים. מה זה שילד?
אז שילד פיתחה מערכת AI, שמטרתה לאתר התנהגויות חשודות בתקשורות אלקטרוניות במוסדות פיננסיים.
תן לי דוגמה.
הרצת מניות, מסחר פנים, סתם שפה שהיא לא נאותה. וכל המטרה היא לאפשר לארגונים לעמוד בתנאי רגולציות. אוקיי? רגולציה גלובלית דורשת מארגונים פיננסיים לשקיפות מסוימת.
זה KYC?
זה לא KYC, זה יותר...
KYC זה Know Your Customer?
כן.
אוקיי.
זה יותר Market Abuse, זאת אומרת, מניפולציות בשוק ההון. וכל מטרת הרגולציה, בהובלה האמריקאית כמובן, אבל כל יתר הסוכניות הרלוונטיות, בכל העולם, דרך אגב, בכל גיאוגרפיה שהיא, דורשות מארגונים פיננסיים להיות שקופים מולם. שקופים זאת אומרת שהם צריכים לשמור ולנתח את כל, את כל התקשורת הכתובה, המדוברת, כל תקשורת אנושית, בכל דווייס שהוא, בכל אמצעי תקשורת שלו.
כלומר, גם אם אני עושה שיחת טלפון עם הפקיד בבנק שלי, הדבר הזה צריך להיות מנותר?
הוא מוקלט ומנותר.
אוקיי. מאיפה הגיע הרעיון? מה, עבדת בבנק?
לא. אני עבדתי בעבר ב-Nice Actimize.
אוקיי.
אבל בהמשך הקריירה שלי בחברה הקודמת שהקמתי, נתקלתי זאת אומרת, אחד האתגרים שהיו לי, היה סביב רגולציה שנקראת דוד פרנק בארצות הברית.
איך?
דוד פרנק אקט.
אוקיי.
זה על שם דוד פרנק.
דוד?
כן.
אנקל או DOD?
זה שני סנאטורים, אני חושב, או חברי קונגרס.
אוקיי.
אמריקאים ש... לבקשת הממשל האמריקאי בימי אובמה, יצרו רגולציה מאוד מאוד משמעותית, שהיוותה את תחילת אני אגיד, סוף הדירגוליישן, תקופת הדירגוליישן בארצות הברית ובעולם.
ממה זה נבע? מלימן בראדרס, לוחסן, ברני מיידוף, לוחסן, כל הדברים שקרו בתקופה ההיא?
בדיוק, זה היה הקטליזטור לכל התקופה של הסאפריים והנגזרים המיוחדים שאף אחד לא הבין אותם, חוץ ממי שיצר אותם. וכל המטרה, כל המטרה של רגולציה הזאת ולאחר מכן ההתפתחות, הייתה לשמור על השווקים יותר נקיים, ולשמור על משקיעים בסוף. בקצה זה לשמור על משקיעים.
כן, כשאנחנו מדברים על משקיעים, אנחנו מדברים על משקי הבית שקונים מניות, אגרות חוב, בתעודות סל, כל הדברים האלה.
או בצורה ישירה, כן. או דרך בתי ההשקעות שלנו. Mm-hmm. כל הכסף שלנו מושקע בקרנות פנסיה, קרנות נאמנות וכדומה.
Okay.
אז בסוף, 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 כל מוסד פיננסי כלשהו, הוא או קונה או מוכר.
Okay.
Okay? על מנת לייצר רווח לעצמו וכמובן למשקיעים שלו.
אוקיי, אז נחשפת לדבר הזה, Nice Actimize, למי שלא יודע, כלומר חברה שנייס רכשה, נכון? בעולם הפינטק, רכישה מאוד מאוד מוצלחת של נייס.
רכישה מאוד מאוד מוצלחת, חברה מצוינת, יזמים מצוינים, נייס באופן כללי חברה מצוינת.
כן, כן, יש להם מנכ״ל מאוד ורבלי ברשתות, קצת פוליטי. סגי, השותף שלי בחברה הראשונה באונרות, היה יוצא נייס אקטימייז, אז גם אותו אתה מכיר.
כן, חברה מצוינת, אני חושב, מהראיות המשק הישראלי באופן כללי.
כן, אז נחשפת לרגולציה הזו, ואמרת, אופה, יש פה הזדמנות.
כן, זה קצת יותר מורכב, כי כשאני הגעתי, או כשהתחלנו, שאני ואופיר השותף שלי, החלטנו להקים את שילד, הסיטואציה בשווקים הייתה קצת שונה. אנחנו מדברים על עולם שבו בכל רגע נתון, ארגון פיננסי, מוסדות פיננסיים גדולים, אנחנו מדברים על הבנקים הגדולים בעולם,
כן.
משתמשים בעשרות מערכות שונות, כל מערכת כדי, קוראים לזה point solution, כל מערכת כדי לפתור בעיה אחת ספציפית.
כן.
ואז מפספסים את התמונה הגדולה. בנוסף לזה, גם בשנים האלה, אני חושב, אתה יודע, אנחנו מדברים על החל מ-2008, האייפון יצא, זה התחיל גל שלם של מערכות תקשורת חדשות, שהתחלנו להכיר. נכון? אנחנו מדברים היום, זה נורא טבעי לנו שאנחנו מדברים
כן, בסלק ובטינס. אפליקציות, כן.
כן, אבל זה לא היה קודם. וכל בעצם היום שאתה מגיע לכל חברה, ובנק הוא גם חברה.
כן.
הם מדברים פנימית בעשרות אפליקציות, הם מתקשרים בעשרות אפליקציות להחליף אינפורמציה, גם פנימית וגם חיצונית. עכשיו, אנחנו לא מדברים רק על אפליקציות פנים-בנקאיות, אנחנו מדברים גם על אפליקציות אינטרבנק, מה שנקרא, בין הבנקים השונים. ששם הם צריכים להחליף, אתה יודע, שערי מתח ועד טריידים ספציפיים. כל הדבר הזה נהיה הרבה יותר מורכב ומסובך בשנים האחרונות.
כן.
עם הסתעפויות ואפשרויות מאוד מאוד מורכבות ומגוונות. אתה יודע, לייצר תקשורת ולהחליף מידע, מה שפעם היה מאוד מוגבל.
אוקיי, אז יצאתם לדרך בסוף 2017, היה לך את הרגולציה החדשה בארצות הברית, שחשבת שמדובר אולי בהזדמנות. איך יוצאים לדרך? מה עושים? מתחילים לדבר עם לקוחות פוטנציאליים? איך מתחילים לעשות את הוולידציה לרעיון?
אז האמת היא שהייתי... זה הסטארט-אפ הטכנולוגי הראשון שלי.
אוקיי.
אז, ולפני כן הקמתי כמה חברות, אבל הם לא היו...
תן לי לנחש, אתה לא טכנולוג.
דווקא כן. דווקא כן.
מה? מה הרקע?
אני בוגר מדעי המחשב. בראשית הקריירה שלי עוד כתבתי קוד.
באמת? איפה?
בנייס.
בנייס, אוקיי.
אבל את רוב הקריירה שלי עשיתי בארגון מכירות. זאת אומרת, די מהר עברתי...
איך, למה החלטת שיימם לך לכתוב קוד?
קשה לומר שזה משעמם, זה נחמד. זה עניין של פאשן, תשוקה. יש כל מיני סוגים של אנשים. ואני חזרתי מלבנון ב-2006.
כן, מלחמת לבנון השנייה.
מלחמת לבנון השנייה. והחלטתי שאני עושה רק מה שאני רוצה. אם אני לא נהנה מלכתוב קוד, אז אני לא אכתוב קוד. אם אני יותר נהנה בתקשורת עם אנשים... ולנסות למכור וללמוד משהו חדש, זה מה שאני אעשה. וככה עשיתי את המעבר.
ובאמת, בתוך אקטימייז.
בתוך נייס. נייס במחלקת האנטרפרייז. אפשרו לי לעשות את המעבר הזה, וזה היה מאוד מאוד משמעותי.
כן.
וכש... אתה יודע, בתחילת 2017, שישבתי וחשבתי על הרעיון, פניתי לאופיר, שאופיר הוא השותף שלי, הוא... הוא באמת הטכנולוג מבין שנינו, כן? שנים בארגוני פרודקט ופיתוח, ובאתי ויצבתי לו איזשהו אתגר. לא מתוך מחשבה להקים סטארט-אפ טכנולוגי שהוא מה שאנחנו היום. לפתור איזושהי בעיה. רציתי לפתור את הבעיה הזאת ולהיות מסוגל להציע אותה לכמה מהלקוחות שלי. שהיו בנקים באירופה.
אתה מדבר על מה זה לקוחות שלך בחברה הראשונה שהקמת?
כן, בחברה.
שהייתה מה? מה החברה הראשונה?
יותר בתחום של קונסלטינג לארגונים פיננסיים, בעולמות של פשיעה פיננסית נקרא לזה.
הבנתי. וזה הגיע מתוך מה? מתוך הניסיון שלך ב-Nice Actimize? זה הרי אותו סוג לקוחות.
זה אותו סוג לקוחות, זה פשוט פתרונות הרבה יותר מורכבים והרבה יותר אינטגרטיביים.
אוקיי. אז באת לאופיר, אמרת לו, תראה, יש פה איזושהי בעיה, לקוחות שלי מדברים איתי על ה-XYZ הזה, בוא נראה מה אתה מצליח להרים.
בגדול.
כן.
היה פה מעורב, פה הייתה מעורבת גם הפית, וסרטוט בסיסי, השאלה הייתה של מה האתגר, כמה כסף צריך בשביל להרים דבר כזה.
כן.
ואתה יודע, בהתגלגלות ראשונית יצרנו את ה-MVP, או הגדרנו את ה-MVP, ומשם יצאנו לדרך. ולומר את האמת, שלא עשינו מסע סטארט-אפיסטי
רגיל
נקרא לו ככה.
כמעט.
כי די מהר הצלחנו לסגור עסקה ראשונה.
מי הלקוח הראשון?
בנק בסקנדינביה.
אוקיי, שאתה, מה, הכרת אותו בעבר?
שהכרתי אותו, והם בדיוק חיפשו פתרון.
מה מכרתם להם?
מכרנו להם פתרון דאטה מנג'מנט של קומיוניקיישנס. קומיוניקיישנס דאטה מנג'מנט.
שמה זה אומר?
זה אומר להיות מסוגל להתחבר לכל אמצעי התקשורת, ולשמור אותם באיזשהו ריפוזיטורי או באיזשהו...
לאחסן את הדאטה,
בדיוק.
את כל השיחות.
ולהיות מסוגל לגשת לדאטה.
הבנתי, אבל עדיין לא להרים דגל אדום עם מישהו סוחר במידע פנים לצורך העניין.
עדיין לא.
אוקיי.
וזה היה להם פתרון אחר שישב מעל.
אוקיי.
עכשיו מעלינו ולנו הייתה אינטגרציה איתו.
אז יצאתם לדרך, ומה? פתאום יש לקוח משלם לפני שיש...
לפני שיש כלום. יש...
שורת קוד כבר הייתה או שעדיין לא?
לא, היו לא מעט שורות קוד, אבל לא היה מוצר שאפשר להראות, היה מצגת.
כן.
הייתה מצגת יפה, וככה התחלנו. למדנו המון באינטראקציה הזאת, כן? צריך לומר את האמת, אם אנחנו, אתה יודע, זה ידוע בעולמות הסטארט-אפ, קודם כל, כמה שיותר מהר לצאת החוצה ללקוחות ולהתחכך עם השוק, ולהתחכך בצרכים של הלקוח. למדנו המון, ובתוך שנה גם הצלחנו למכור את זה לעוד בנק, באנגליה, ולאחר מכן לעוד בנק באיטליה. וככה התחלנו להתקדם, והיו לנו...
והכנסות של כמה פחות או יותר בשלב הזה?
בוא נאמר את זה ככה, עד שעשינו את הסיבוב הראשון שלנו, שהיה בקיץ 21,
אוקיי.
סך כל ההכנסות שלנו באזור 10 מיליון דולר.
10 מיליון דולר מה? ARR?
לא. מתוכם ARR של נניח 2.5.
אוקיי, וכל השאר מה? סרוויסס שאתם נותנים on top?
Professional Services.
Professional Services.
ואנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על קומולטיבי, מצטבר.
כן.
אז אנחנו מדברים על 19, 20, 21.
ביחד 10 מיליון דולר.
ביחד. שזה, תקרא לזה...
זה לא רע?
סיד. תקרא לזה...
כן, אתה יודע, יהיו כאלה שיגידו, מי צריך לגייס כסף? מי צריך כאב ראש של משקיעים ובורדים ודברים כאלה? בואו נמכור, נגדל. נכניס עוד כסף, נבנה עוד כמה פיצ'רים, נוסיף עוד כמה עובדים, ונתקדם, והחיים טובים.
זה לא רחוק מקו המחשבה שלי.
כן.
באותה תקופה.
אז מה קרה? איך נפלת למשחק של הוונצ'ר?
כי מגיעים לסיטואציה שכבר יש הבנה הרבה יותר טובה של השוק, ויש הבנה הרבה יותר טובה של הפוטנציאל, ופה זה עניין של כבר רייס, זה עניין של זמן. כמה מהר אנחנו מצליחים להרים ארגון שמסוגל למכור לאנטרפרייזס גדולים.
כן.
זה לא רק מוצר.
כן, כי זה מכירה של חודשים, אני מניח. כל חוזה לוקח את הזמן שזה לוקח.
בין 12 ל-18 חודשים מכירה. וזה גוזל המון זמן וכסף.
כן.
וגם המוצר, כשאתה מוכר אותו ללקוחות בסקייל, האנטרפרייז רדינס הוא המהות.
כן.
בסופו של דבר.
עכשיו, בתור מי שהתנסה באנטרפרייז סיילס בסטארט-אפ הראשון שלי, זה כל כך מתסכל, כי מספיק שיש איזה ג'ינג'י שלא בא לו על המוצר שלך, זהו, נפלה המחירה.
כן, אז אני, אתה יודע, אני חושב שבבנקים זה קצת יותר סדור, אבל ריליישנשיפ, יש חשיבות מהותית במחירה באופן כללי.
כן.
וגם בבנקים. אבל זה תהליכים מאוד סדורים, ארוכים, הם בדרך כלל מבוססי מכרז. זה תהליך.
אז הגעתם למסקנה, או שמה, קיבלתם פניות, או ככה פגשת משקיעים כזה לנהל מערכות יחסים?
לא.
אז מה קרה?
לא. החלטנו שאנחנו רוצים לגייס כסף.
אוקיי.
Okay. והתחלנו, ואז הגיעה קורונה. היינו okay. ממש לפני סגירה ב... מתישהו בפברואר 2020, ואז הגיעה קורונה והכל הוקפה.
ו... מה, היה טרם שיט כבר על השולחן?
היה דיו דיליג'נס.
כבר, אוקיי. Okay.
ומשתי קרנות שונות, והכל בוטל, הכל הוקפה.
מה אמרו לך?
אמרו, תשמעו,
בוא נמתין קצת.
אנחנו עסוקים עכשיו בחברות פורטפוליו שלנו, אנחנו צריכים לראות שהכל עובד והכל תקין, בוא נדבר בעוד 3 חודשים, ואחרי זה עוד 0.5 שנה. אנחנו די הבנו, הבנו די מהר שזה כבר לא מתכנס. והמהלך הראשון שעשינו היה ללכת לנסות למכור עוד ללקוחות הקיימים שלנו.
כן.
ועשינו את זה, ויצרנו עוד כסף, שאפשר לנו להמשיך... להמשיך לשרוד עוד כמה חודשים.
כמה עובדים היו בחברה בתקופה?
כ-30.
כ-30 איש?
כ-30 איש.
בוטסטראפ?
כן.
וואו.
כן.
אוקיי.
עברה כמעט שנה, שיצאנו שוב פעם לדרך.
כן. ואז אנחנו מדברים על הימים העליזים של 2021, פתאום הקורונה שכולם כל כך פחדו שהיא תרסק את הכלכלה, דווקא לכלכלה הדיגיטלית עשתה הכי טוב שאפשר.
היא עשתה מצוין. נאמר שאצלנו משקיעים נורא מוטרדים מתהליכי המחירה.
כן.
זה נורא מטריד את כולם.
טוב, שנה, שנה וחצי לכל עסקה, זה, אתה יודע, וזה גם לקוחות כאלה שצריך לטוס אליהם, צריך to wine and dine them, צריך להשקיע עצומות, זה לא עולים לשיחת זום, או לא תשים את הכרטיס אשראי שלך ותתחבר למערכת.
נכון, זה מודל אחר, זה לא מודל monday.com, שחברה מדהימה, זה מודל שבו אתה צריך לבסס מערכת יחסים, אבל העסקאות הן מאוד משמעותיות, אנחנו מדברים במיליוני דולרים.
כל עסקה מיליוני דולרים.
כן.
אוקיי.
אניולי. וחוזים ארוכי טווח.
כן.
בחוזה הראשוני.
כן.
כי להכניס מוצר שהוא מוצר דאטה, שמסתכל בכל הבקרביים של הבנק, לא מחליפים ביום, ולא מחליפים ביומיים.
כן.
ולכן זה חוזים ארוכי טווח, זה אינגייג'מנט ארוך, עם החברות האלה, עם הבנקים האלה, עם אפשרויות אפסל מאוד משמעותיות לאחר מכן.
אוקיי. אז אני מניח שאחד האפסלים היה יכולת לנטר תקשורת בעייתית.
כן. אז את זה החלטנו לעשות עוד קודם. בהחלטה, בהחלטה אינטואיטיבית מדי, הייתי אומר, אבל החלטה מצוינת בדיעבד, הייתה מתישהו בסוף 2019, הבנו שאנחנו רוצים, הגענו לשלב שאנחנו רוצים ומסוגלים לתת את הפול פורטפוליו. באמת לבנות פלטפורמה שיודעת לתת מענה מקצה לקצה לכל הצרכים שלנו.
כלומר, לא רק לאחסן את המידע, גם לדעת להוציא ולשלוף ממנו דברים שיכולים לעניין את הלקוחות שלכם.
ולעשות דיטקשן. זו הנקודה.
אוקיי. אז התחלתם לפתח את הדבר הזה. 2020, הסיבוב נפל, הוקפא. החלטתם למכור עוד קצת, להגדיל עוד קצת את הראנווי, ו...
וגם את הדטקשן מכרנו על בסיס פרזנטציה. כי כבר היו לנו לקוחות שכבר האמינו בנו, וראו שמה שאנחנו נותנים להם הוא בעל ערך.
אז זאת אומרת, הגדלתם את הסכומים שיכולתם להוציא מכל לקוח קיים.
בדיוק.
עשיתם סוג של אפסל.
בדיוק.
אוקיי. ואז מה הגיע 2021, ו...
2021, יצאנו שוב פעם לסיבוב, כן. והסיבוב הזה הצליח. גייסנו,
אז כמה גייסתם אז?
גייסנו 15 מיליון.
ממי?
מ-Our Crowd, ממקווירי שהובילו.
מי זה מקווירי?
מקווירי זה בנק אוסטרלי
אוקיי.
גדול, שה-investment arm שלהם יושב בלונדון. אז הם הובילו את הסיבוב, מקווירי ו-Mindset Venture.
אוקיי.
סיבוב של 15 אפשר לנו צמיחה, סוף סוף היה לנו משרדים.
עד אז מה? כל אחד בבית?
לא, לא. היו לנו משרדים כאלה בבורסה מעל מוסך. משרד בצ'וק.
רומנטי. הכי רומנטי שיש.
בעיקר זול ויעיל.
כן.
אבל פה כבר עברנו למשרדי הייטק.
אוקיי, אז במקום קפה נמס אליט וטורקי, יכולתם בוופלים, אפשר כמה צ'ופרים יותר.
אפשר לתת סיבוס.
אפשר לתת סיבוס. אוקיי, גייסתם כמה עובדים בתקופה הזו, מ-30 לכמה צמחתם?
אז צמחנו מ-30 לכמעט 90.
וואה.
במהלך של שנה וחצי.
סקל רציני.
ולאחר מכן עשינו סיבוב נוסף, את הסיבוב בי שלנו של עוד 20.
כן.
בהובלה של מקווירי גם כן ו-UBS.
אוקיי. Okay. UBS, בנק שוויצרי?
בנק השוויצרי הכי גדול כן. עכשיו. הוא גם הטירואן היחידי שם בערך. והם השקיעו בנו כי הם היו לקוח, או הם עדיין לקוח. וזה היה הסקל השני שלנו, ששם... בנקודה הזאת, זה היה לפני שנה וקצת.
אוקיי.
Okay. שם החלטנו להיכנס לנורף אמריקה. עד אז מכרנו רק באירופה.
רק באירופה.
גם שונה.
כי מה? כי יותר קרוב.
כי יותר קרוב.
פחות שוגר קוטינג, פחות...
בוא נאמר ככה.
יותר תכלסים כמונו.
השוק האמריקאי הוא פחות סלחן להתפתחות איטית. נאמר לה, של בוטסטראפית של סטארט-אפ.
אוקיי.
Okay. כשבאים לבנק אמריקאי גדול, אתה צריך ממש להראות את הסקייל, את היכולת שלך לתמוך בהם. עכשיו אנחנו מדברים על מספרים הרבה יותר גדולים, וגם רוב המתחרים שלנו היו אמריקאים. Mm. אז רצינו להגיע כשאנחנו כבר, המוצר הרבה יותר בשל, מצ'ור, וגם יש לנו את הכסף, כי זה יקר למכור בארצות הברית.
זה נכון. עכשיו תספר לי קצת על, אנחנו מדברים על רבעון ראשון של 2024, מה המצב בשילד? אז גייסתם עד היום 35 מיליון דולר?
גייסנו 35 מיליון דולר.
אוקיי, כמה עובדים?
אנחנו היום 150 עובדים.
150 עובדים?
כן.
רובם בארץ?
לא.
אוקיי.
מחציתם בארץ.
אוקיי, פרודקט ו-R&D פה?
פרודקט R&D פה, רוב ההנהלה פה, כמובן G&A, ויש לנו...
G&A זה מטה?
כל המטה, כן.
אוקיי.
מטה, פייננס, כן. HR. יש לנו ארגון מחירות בניו יורק, יש לנו ארגון מחירות בלונדון, ויש לנו מרכז טכנולוגי, כולל R&D, וכולל ספורט ו... ארכיטקטים בפורטוגל, בליסבון.
אוקיי, לא רע. למי שאוהב לגלוש, לא רע בתור מקום להגיע אליו.
משרד מצוין.
כן. אתה לא הראשון שמספר לי על מרכז R&D בפורטוגל, גם מבחינת הזמנים, ככה בין ניו יורק לבין ישראל, אז זה ככה מיקום לא רע.
מיקום לא רע, יש שם טלנט טכנולוגי לא רע, כן. יש טיסות ישירות, יש...
או לפחות היו עד לא מזמן.
לא, יש.
חזרו?
אלא.
אוקיי, כמה מחירות, כמה, מה הכנסות?
אנחנו מוכרים בעשרות מיליונים.
עשרות מיליונים, עשרות זה מה, 20 או 90?
לא, לא, יותר קרוב ל-20.
יותר קרוב ל-20.
כן.
אוקיי, ומה היעדים של החברה?
כמובן שאנחנו רוצים לגדול.
אוקיי.
אבל באימידיאט טארגט, אנחנו רוצים להגיע לפוזיציה שהיא מובילת שוק בשנתיים, שלוש הקרובות.
אוקיי. מי המתחרים העיקריים?
אז יש לנו מתחרה גדול. המתחרה הגדול ביותר שלנו זה חברה אמריקאית שנקראת סמארש. שהיא יצרה, בוא נאמר, יצרה פלטפורמה דרך המון המון רכישות. ויצרה מובילות שוק על בסיס רכישות. יש לזה פלוסים ומינוסים מן הסתם, כן? המינוס של זה זה שאין לך פרודקט האוס אחד, יש המון חברות בפנים.
כן.
ומתחרה שני זה חברה יותר סטארט-אפית, חברה שבבסיס שלה היא חברה אנגלית, אבל עברה עכשיו לקנדה. הם מתחרים שלנו רק בעולמות האנליטיים. וזהו.
אוקיי. אז...
שים לב. שים לב, תיארתי פה רק שני מתחרים, בעיקרון יש לנו עוד איזה שניים, שלושה מתחרים, אבל השוק הצטמצם מאוד, כי מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, זו קונסולידציה ושרידות לא גבוהים בדומיין שלנו.
כי מה?
כי...
בגלל הסיילס סייקלים?
לא חושב שזה קשור לסיילס סייקלים. אני חושב שזה בעיקר קשור, תראה, בשנתיים האחרונות זה קשור לזמינות של כסף. התאמה למה שהבנקים, מה שהלקוחות רוצים, ו... אתה יודע, היכולת לחדור לשוק,
כן,
היא קשה. זאת אומרת, להרים היום, או להקים היום סטארט-אפ שמוכר ללקוחות פיננסיים, בתהליכי מחירות מאוד ארוכים, אתה צריך לא מעט כסף לטובת העניין הזה.
כן.
והיו לנו מתחרים שחלק מהפעילות שלהם, חלק קטן מהפעילות שלהם הייתה התחלה, וברגע שהתחיל המשבר של ב-2022, הם מיד צמצמו את הפעילות.
אתם זה? חשתם את היבוש של, של השווקים, את העובדה שפחות קל לגייס כסף?
אתה שומע אותי ככה. אנחנו קודם כל הרגשנו את התארכות תהליכי המחירות ללקוחות. כל, אתה יודע, גם הבנקים העטו מאוד את, את הפעילות. זה לא אומר שלא צמחנו. עדיין הכפלנו את הרבניו, צמחנו ב-80% באניואל ריקארינג שלנו. אז זה לא רע, אבל השוק לא נותן כסף לצמיחה, לא נתן כסף לצמיחה כל כך בקלות בשנה האחרונה.
כן. אז מה היה, תכננת לצאת לסיבוב והחלטת לחכות?
כן. כן, כי טוב, לי יש פריבילגיה, כי יש לי לא מעט הכנסות, ויש לי משקיעים מאוד טובים. אז אני לא באמת חייב לגייס כסף. לגייס כסף זה, מבחינתי, זה לא בשביל השרידות, זה כדי...
לעשות סקייל.
לעשות סקייל, אבל סקייל משמעותי. ולהיכנס לטריטוריות חדשות, או לפתח מוצרים חדשים.
מה, אסיה, למשל?
אסיה, למשל, יותר עמוק לתוך ארצות הברית, להשקיע יותר בשיווק.
אוקיי.
לפתח מוצרים ללקוחות מחוץ לפייננשל סרוויסז.
אז התחלנו בזה שסיפרת מה אתם עושים, מנטרים תקשורת פנים ארגונית בעצם, ומניפים דגלים כשמשהו מוזר קורה. יש לך איזה סיפור על איזה הונאה, איזה מסחר במידע פנים, איזה משהו שהמערכת שלכם זיהתה?
גם אם יש לי, אסור לי לספר.
אתה לא חייב עם שמות ולא חייב מקומות. אתה יכול להגיד, בנק X בשוק גדול בלא יודע מה, מה קרה?
תראה, אנשים באופן טבעי, הם שוכחים שמנטרים אותם. זה ככה עובד. כמו בהישרדות, כמו באח הגדול, באיזשהו שלב מתרגלים למצלמה, באיזשהו שלב מתרגלים לזה שפעם חתמת על משהו. ויש המון דברים שרצים, אתה תתפלא כמה דברים רצים, ממערכות יחסים לא נאותות במקומות העבודה.
כן.
ועד...
שגם את זה אתם מנטרים ומתווכים?
כן. אני לא מחליט מה הבנק רוצה לדעת.
כן.
אנחנו מאפשרים, נותנים לו פלטפורמה, שבה אנחנו מנטרים פשעים פיננסיים או מניפולציות ספציפיות, אבל יש לנו גם מודל שלם של קונדקט, של נעיתות נקרא לזה. והוא יכול, הוא צריך להחליט מה הוא רוצה לדעת ומה הוא עושה עם זה. אני חושב שזה אסור.
כן.
שיהיה רומן במקום העבודה. אבל
בחלק המקומות זה לא חוקי.
אבל יש רוב המקומות דיבור פוגעני, או דיבור, מה שנקרא, בולינג במקומות העבודה, או בריונות,
כן.
או התנהגות מניפולטיבית, היא אסורה.
כן.
וגם אפילו צריך לדווח עליה לרגולטורים.
עד כדי כך.
כן.
מדהים איך העולם, איך העולם השתנה בעשורים האחרונים. בהקשר הזה, פעם אי אפשר היה שלא לנהל בצורה בולי את העובדים שלך, והיום חס וחלילה, וטוב שכך.
אז תשמע, לפני שבועיים קיבלנו כזה פרס רליס שרשות התחרות בארצות הברית, אני חושב שזה ה-FTC, אבל גם ה-DOJ, משרד המשפטים האמריקאי, הודיע לכל החברות שתחת הניטור שלו, שזה בעצם כל החברות האמריקאיות, שהן מחויבות לשמור את כל התקשורות שלהן. כל מי שנמצא תחת חקירה, וכולם באיזשהו שלב נמצאים תחת חקירה, צריכים לשמור את התקשורות שלהם. זאת אומרת שמה שאנחנו מדברים, הוא יוצא קצת החוצה. למה? כי כולם מבינים שזו הדרך להבין את האינטנט, את למה דברים קרו.
אוקיי.
ואיך הם קורים. זה ה-DNA הארגוני, הוא יושב בסוף באיך אנשים מתקשרים ומה הם מתקשרים ועם מי הם מתקשרים ומה הם אומרים אחד לשני.
תגיד, איך היה איזה פרשה שהתפוצצה באחת המדינות בבנק שאתם עובדים איתו, שאתם אלה שעליתם עליה?
זה יותר קשה לי, כי הלקוחות שלי... בוא נאמר שפרשיות הם על בסיס יומי ושבועי.
מה אתה אומר?
כן.
ואנחנו מדברים על מה? כמה עשרות לקוחות?
אנחנו מדברים על עשרות לקוחות, אנחנו מדברים על גם בנקים שהם לא לקוחות שלנו. Mm-hmm. אנחנו כל שבוע או שבועיים.
כי אתם מנטרים גם תקשורת חיצונית, הלקוח שלכם מול בנק שעדיין לא...
כן, כן. אבל גם במדיה, גם בעיתונות, אתה רואה את זה, זה חקירות משמעותיות. אנחנו מדברים פה על עשרות ומאות ומיליארדי דולרים של כנסות ש... שכרגע בסירקולציה.
Mm-hmm. תגיד, מה... לאן אתם יכולים להגיע? חברה מהסוג שלכם?
אז תראה, השוק שלנו, אנחנו כרגע מאוד ממוקדים בפיננשל סרוויסס.
כן.
אם אתה שואל אותי רגע, טיפ לסטארט-אפים, המיקוד הוא מה ששמר עלינו לכל אורך הדרך.
כן.
זה שלא התפתנו לצאת החוצה, למרות שהיו הזדמנויות, והיו לקוחות שרצו לשלם, אז אנחנו לא הסכמנו לצאת החוצה מתוך המיקוד הזה. אז הפיננשל סרוויסס, זה השוק שבו אנחנו פועלים היום, הוא הגיע לשלב maturity.
כן.
זאת אומרת שהמוצר שלנו, ללא הרבה מתחרים,
כן.
יש תחרות, אבל ללא הרבה מתחרים, אנחנו נמצאים בשלב שכולם צריכים לקנות.
אז ובעצם אפשר לומר שייצרתם כבר את מכונת המחירות הזו, עכשיו זה רק עניין של לעשות לה עוד סקייל, ואתם בשלב של גם פתאום לפזול גם לתעשיות אחרות.
אז זה לא יקרה השנה, אבל כן, אנחנו יכולים להתחיל לפזול לתעשיות אחרות, ולדומיינים קצת שונים, ולראות איך הטכנולוגיה שלנו יודעת לשרת את הפוטנציאל מחוץ ל-Financial Services.
מדהים.
כי בסוף... מה שאנחנו יודעים לעשות זה לאסוף את כל המידע ולנתח אותו. אתה יכול לנתח אותו למטות ריסק, שזה מה שאנחנו עושים היום, ריסק אנד קומפליינס, ואפשר לנתח אותו כדי להבין מה קורה בארגון, ומה קורה בדיפרטמנט ספציפי, ומה גורם לאיש מכירות לדוגמה להיות טוב, או לטריידר להיות פחות טוב, או לארגון להיות, או לצוות פיתוח להיות מצליח יותר או מצליח פחות.
הכל בזכות התקשורת.
הכל קורה בתקשורת.
מדהים. שירן ויצמן, תודה רבה. הרבה פעמים, אולי יום אחד נעשה פודקאסט, מה נאמר כשהמיקרופון נכבה, ויש לי תחושה שאולי כשהמיקרופון נכבה, תספר לי סיפורים שלא יכולת לספר לי להקלטה. אז המון תודה. ועד כאן 30 דקות פחות, אנחנו מזמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אתם אוהבים את הפודקאסט הזה... תנו לו 5 כוכבים, תרשמו איזה קומנט, כל הדברים האלה יאפשרו לעוד אנשים להיחשף אליו, אז זה ממש ממש כיף. וזהו, אנחנו נהיה עם עוד פרק גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.